חזק וברוך. איפה החברים שלו? קרא לו עכשיו, איפה הוא? קרא לו.
באים, הרב,
צריך
להגיע.
מה זה באים? זה אותו עכשיו פה. שבת אנחנו נקרא פרשת נשוא. פרשת נשוא, הנה הוא. הקנו לך. פרשת נשוא, תדעו, יש בה מצוות פריחת כהנים. כבר אמרנו שבפרשת אמור, שם כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. מה זה אמור ואמרת? דרשו במדרש, אמרו כל המצוות של הכהנים בעוונות הרבים היום אין לנו. פשוט זה אתה רואה חמאס, חיזבאללה, ביידן, כל הקלקיל האלה, זבאלה, עוד מעט הקדוש ברוך הוא את כולם ינפנף מהעולם. זה בגלל שאין לנו בית מקדש. אם היה בית מקדש לא היה קורה כל זה. איפה היינו? בראש העטרה. העולם נברא בשביל ישראל ואנחנו מקיימים את העולם. מרבי עליו השלום כמה היה צועק וכתב את זה כמה פעמים, אמר אני מתפלא, ככה את המילים האלה, על מיכאל שר ישראל שעומדים למעלה אומות העולם. למה? הוא היה, כמה פעמים ראיתי אותו מסתכל על כותרות של עיתונים והיה אומר לי, בן ציון, אני מסתכל כדי לדעת מה קורה למעלה. מה שאתה רואה פה שזה קם וזה קם וזה קם, זה לא הם, זה השרים שלהם של מעלה, הם מקטרגים עלינו. ואני רוצה לדעת מה הם טוענים כדי שאני אטען נגדם בשמיים. כך את המילים האלה אמר לי, אפילו יותר מזה. אז הוא היה אומר, אני מתפנה כשהשטן עומד ראש כל השטנים ועומד לקטרג עלינו ואומר ככה ישראל, ככה ישראל, הרי אנחנו מקיימים את העולם. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והיה אומר, אם פעם אחת אנחנו, עם ישראל, החליט, היום לא מתפלים ערבית. החולם יערב בלילה. יקום בבוקר, החליטו, לא הולכים ללמוד תורה. אין תפילת שחרית, לא קוראים קריאת שמע. אין עולם. אם אין ישראל, אין עולם. זוהר מפורש, קודשה בריחו. אורייתא וישראל חד הוא. מי שנוגע בישראל נוגע בקדוש ברוך הוא, מי שנוגע בתורה כמו אלה הבגצים למיניהם וכל הרשעים שיש לנו מסביב, נוגע בכבודו של בורא עולם, והם לא ינקו מדינה של גיינם. אנחנו בגלל זה סובלים. למה אנחנו סובלים עכשיו? בגלל שיש לנו שלטון שלא, מי היום שולט? איזה חונטה משפטית קוראים להם. זה שלושה ארבעה שהם מובילים את כל העגלה, ויש כמה עיתונאים רשעים ארורים שהם מסיתים ומדיחים. תאר לך, שרפו בתי כנסת בלוד, אנשים ברמלה, אני דיברתי איתם, לא שאני מדבר איתכם מפי השמועה, אלא אני דיברתי עם כמה אנשים, תצלתי עליהם לעודד אותם. אמר לי, אני אמצא בבית כמו בית האסורים, לא יכול לצאת, מפחד. אז תאר לך, יהודים פה בארץ ישראל, זאת אומרת, איפה יום העצמאות? איפה השירה? להיות עם חופשי בארצן, איזה פתיח אסר. תגיד, להיות עם תורני, עם תורה בארצנו, נשמע בכל התורה, אף אחד לא יוכל עלינו. ולכן תראה, מי שלומד תורה, זוהר אומר שבפני שיבוא משיח יהיו צרות משונות, ולא ינצל מהם רק מי שיעסוק בתורה. לכן תראה היום, מי שלא עוסק בתורה מלא צרות, גם אם יש לו עושר, גם אם יש לו בתים ומכוניות ויש לו כל טוב שבעולם, נוסע 12 פעמים לחוץ לארץ בשנה והוא לא מאושר. הוא ואשתו מסוכס... אני מכיר, היה פה זוג, היה פעם, היה בא לפה איזה איש אחד לפני כמה שנים, היה משגע אותי. מסכן האיש הזה, עשיר מופלג וקמצן שלא יכול לתת אגורה, והאיש אף פעם לא ביקש ממנו כסף. אני לא מבקש מאנשים כסף, אבל הוא חי עם אשתו בר מינן, יש להם וילה ענקית ב... קוראים לזה שמענו? סביון, בראבו עלק, בסביון. אמר לי שזה כמה דונם, הוא גר בצד אחד של הבית והיא גרה בצד אחר לגמרי. הוא מנהל לו חיים אישיים לבד, והיא מנהלת לה חיים אישיים לבד, ומלא כסף ועסקים, ולא מאושר. אף פעם לא ראיתי אותו מחייך. זה לא רק הוא, אני מכיר הרבה והכרתי הרבה, כאלה כבר הלכו לעולמם מסכנים. אז מי מאושר? זה שלומד תורה. אני לפעמים מסתכל על האברכים שלנו, אתה רואה אברך שאין לו בבית כלום, יש לו ילדים קטנים, והוא כולו כזה, ואיזה שמחה לומד תורה, איזה עושר, איזה עושר. זה התורה כמו שקיבלנו אותה בהר סיני. אז מה רציתי לומר לכם? אנחנו כעת, השבת נקרא אחד כהנים, שהיא מצוות עשה מן התורה. אז מה זה אמור ואמרת? אומרים, המדרש אומר, נשאר לנו היום אחרי חורבן בית המקדש, אחד אמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. זה מצווה מן התורה. דעת הרתבה היא דאורייתא. כך רוב הפוסקים. אבל הרתבה סובר שגם אנחנו כשמתברכים, אתה ואני וכל אחד מאיתנו שעומד בברכת כהנים, מקיים מצוות עשה מן התורה, שהתורה ציוותה שהכהן יברך אותי. זה אמור אחד. ואמרת, נשאר להם ההלכה שאסור להם להתאמה למת, לנפש לא התאמה ואמר. אלה שני דברים שנשאר לכהנים. שאר הדברים הכל אין לנו בעוונות. נשאר, יש מצוות של כמו פטר חמור, פדיון הבן, זרוע לחיה עם קיבה, זה מתנות כהונה, אלה שייכות, אבל תרומה גדולה אין לנו. עבודת המקדש עם כל הכללים שיש שם, תראה מי שקרא תרי"ג מצוות בליל שבועות, אשרה ואשרה חלקו. אני, תאמינו לי, ירדתי דמעות. אתה רואה כמה מצוות שהיה לנו, אין לנו אותם היום. יש לפחות 150 מצוות ששייכות רק בזמן שבית המקדש קיים, והיום אין לנו אותם. אז שכנראה חטאנו, אבינו, פשענו בגלגולים קודמים, בזמן בית ראשון, בית שני, חטאנו, ואז קרה מה שקרה. גם זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, אתה רואה, אנשים רצים לממד, מה זה סתם שיהודי סובל ובורח, ילד, לא משנה, שומר מצוות, לא שומר מצוות, אבל זה בן אברהם, יצחק, יעקב. זה מחפרים, מחפרים, מי יודע מה הם מחפרים, מה אנחנו מחפרים. אז מקבלים הכל באהבה, אבל צריך לדעת שברכת כהנים היא חשובה מאוד. יש עוד דבר שאני רוצה להקדים, הרב חידר כותב בספרו מדבר קדמות, זה הולך לפי א' ב', זה אלפון, יש לו כמה ספרים, תור עין, ויש לו דבש לפי, זה ספר עבי יחסית, הכל לפי א' ב', מערכות לפי א' ב', מה שהוא מצא בדברי הקדמונים או דברים, ספרים לא מצויים, כתב אותם שם. שם אחד מהם זה מדבר קדמות, שם הוא כותב שיש לנו שני דברים עכשיו בגלות הזאת, שבכל מצב הקדוש ברוך הוא עונה לנו. שים לב מה זה שני דברים שלא ראינו תנאי בתורה ולא בדברי חז"ל ולא בזוהר, שאם תעשו ככה זה יתקיים, אם לא זה לא יתקיים. שני דברים. מה הם שני הדברים? האחד זה ברכת כהנים, שהיא מועילה גם בלי תנאי, בלי תשלום. בלי שעשיתי שום מצווה. והפלא הגדול בברכת כהנים, הגמרא אומרת, עיר שכולה כהנים, למי מברכים? בשבה הגמרא לעם שבשדות. כלומר, ברכת כהנים זה טעות, יש חושבים שרק מי שנמצא בבית הכנסת, ויש כאלה באים, עוברים את כל הספסלים, שלא יהיה חציצה. איזה חציצה? הגמרא אומרת, אפילו חומת ברזל לא מפסיקה בין הכהנים, בין הברכה של הכהנים לישראל. וכשהם מברכים, מברכים את כל העם, כל היהודים הנמצאים בכל כדור הארץ. מה זה ברכת כהנים? וזה אחד. השני מה זה? י' ג' מידות. שככה אמר, ויעבור השם על פניו ויקרא, והיה מה שהיה. הנה, יראו גמרא, אחד שאל אותי לפני שבוע, שאל אותי, הרב, יש כאלה שאוהבים מחפש דברים שהם, זהו, שזה חלילה כתרוג. תמה זכות אבות. זה, אין לנו זכות אבות עכשיו. אז פתחתי לו גמרא, העתקתי לו דברי הגמרא. מראה אביה שמה, מחלוקת, כמה פוסקים, אם תמה זכות אבות או לא. שמואל אומר שנגמר הזכות אבות, אבל זכות אבות מתי? יש שם כמה גרסאות. אחד אומר בזמן הושע בן בארי, אחד אמר בזמן חזקיהו מלך יהודה. כל אחד כתב באיזה זמן תמה זכות אבות. משיכה הגמרא ואומרת, ואפילו שזכות אבות תמה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא בגלל 13 מידות של רחמים, כיוון שהוא נקרא ערך אפיים ורב חסד ואמת ונוצר חסד לאלפים, הוא מרחם עלינו, אז ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, תשאיר אותו אותם כנוחת אותם, תן לי את יעקב חסד אברהם שהשבעת על אבותינו ממקדם. הוא אמר לאברהם אבינו שבזכותו, בזכות העקדה, לכן אנחנו אומרים כל בוקר, זכור לנו אהבת הקדמונים, אברהם, יצחק וישראל עבדיך, את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת לאברהם אבינו בהר המוריה, ואת העקדה שעקד את יצחק בנו. כן, הרב חידה עצמו כותב, תראה בספרו מורה באצבע, שם הוא כותב, בעת צרה, יש חס ושלום מחבלים או יש מלחמה או יש איזה, תגידו פרשת העקדה בכוונה, בשמיים יענו להם. הוא אומר, ואם אפשר יגיד גם את שערי רצון להיפתח, מה שאנחנו אומרים לפני תקיעת שופר. אז תארו לכם מה עושה י"ג מידות, ובראש ובראשונה ברכת כהנים, שזה מצווה דאורייתא. אז קודם נגיד לכם כמה חידושים, או שנתחיל ישר בהלכה. יש לנו בהלכה שאלה, בהלכה מה עושים אם יש כהן מחלל שבת בבית הכנסת, עולה לדוכן או לא עולה? אם הוא ישאל אותנו נגיד לו לא לעלות. למה? יש לנו רמב״ם מפורש, רמב״ם פרק למד מהלכות שבת, כתב, שבת ועבודה זרה שקולים כנגד כל התורה כולה, שני דברים, שבת ועבודה זרה, וכל מי שמחלל שבת בפרהסיה או עובד עבודה זרה או שהמיר את דתו, זה הרי הוא כגוי לכל דבריו. מה נפקמנה? פיתו פת גויים, זאת אומרת מה שהוא אופה לחם בבית או עוגות או כל מיני מאפה, זה כמו שגוי אפה ואסור לי לאכול. הבישול שלו תבשיל של גויים, והיין שהוא נגע בו יין נסך, אז זה מחלל שבת ופרסיה. אז אם וגם הוא לא מצטרף למניין, ממילא בהמשך כל הפוסקים כתבו לא מצטרף למניין. אבל לא נמהר אנחנו להסיק מסקנות להיום, אני רק אומר את ההלכה איך שהיא התגלגלה והתפתחה, ומה הטעם של כל דבר ודבר. אז כותב הרמב״ם שהאמת הוא לא מצטרף לעשרה, אלא אני צריך עוד אחד נוסף, וגם הוא לא עולה למניין שבעה לספר תורה. אז יש בעיה בבית כנסת, הרבה פעמים יש פעמים יש אדם שהוא מחלל שבת ואנחנו לא יודעים, או אפילו לא מחלל שבת, יש לנו בהלכה עוד דבר שאנשים לא שמים לב, מומר לעבירה אחת. כשאדם באופן תמידי עובר עבירה מסוימת, הוא כאילו מחק את זה מהרשימה של הלווים. נגיד, הוא תמיד מספר לשון הרע, תמיד מרחל, תמיד זה רגיל בזה, זה יקרה מומר לעבירה אחת, מגלח בתער באופן קבוע. וכן, אז זה הדרך, עושה כל מיני עבירות שהן איסורי תורה ועובר עליהם, והוא יודע שזה אסור והוא עובר עליהם. אם הוא לא יודע אז צריכים להודיע לו, אבל אם הוא יודע ועושה את זה, וכן עריות, פרוץ בעריות וכו', או גונב באופן קבוע. גזלן, לפעמים יש חנויות בלי לפרט, שאני מכיר אפילו בירושלים אנשים שמתפללים שלוש תפילות ביום, אבל הוא מוכרח, זה מחלה, הוא צריך לגנוב מהלקוחות שלו עוד משהו. אני פעם אחת תפסתי, הכנסתי לקנות אצלו, אני אוהב לקנות תכנות שבת, אני קונה בעצמי, אז קניתי אפילו תבלינים, אז קניתי מתבלינים כל מיני מה שהיה צריך לבית, מביא. טוב, אני רואה יש עוד איזה סכום 22.90 אגורות. אני רואה כתוב 8 פריטים, אבל אני לקחתי רק 7 פריטים. אני אף פעם לא מסתכל על הרשימה, אבל באותו יום מסתכלתי, שתקתי, אמרתי אולי טעיתי, לא עשיתי לב, טוב, לא עקבתי. שבוע הבא, פעם הבאה שבאתי, עוד פעם היה אותו דבר, אמרתי לו סליחה, מה זה? לא יודע, וזה וזה. אמרתי, טוב, בבקשה, תבדוק בבית טוב, ואם יש, אני רוצה שתגיד לי מה זה היה. אני לא יודע. אז הוא עשה מחשבון מחדש, והיה פחות. זאת אומרת, זה אחד שגונב באופן קבוע. מאותו יום הפסקתי להיכנס לשם. למה? לא בגלל שלא יגנוב אותך, לא. יש טעות להרבה אנשים, תדעו. למשל, אלה שאוספים כסף, דופקים לך בשמשה של החלון ברמזור, בקש ממך כסף, ואתה נותן לו, אתה עצמך עובר לב לפני עיוור לא תיתן מכשול. תפתח ספר המצוות הרמב״ם, הוא כותב שזה לא עיוור, כל מי שהוא עיוור בדבר, כגון שהוא עובר איזו עבירה באופן קבוע, ואתה מסייע בעדו, שאתה בגללך הוא עובר, אתה עובר, הוא עובר על העבירה שלו, ואתה עובר חוץ ממך על לפני העיוור יותר מכשול. אז אם כן, אותו דבר כתבו האחרונים, הרב פיינשטיין יש לו על זה תשובה, הרב נשה קליין עליו השלום, זכותו תגן עלינו, ועוד כתבו שתדע, אלה שבאים לגבות כסף בבית הכנסת והם לא צריכים, רובם לא צריכים, תדע לך, זה הכלל, עקבתי אחרי זה מיום היותי ילד קטן עד היום הזה, כל אלה שמבקשים אלה לא עניים ואסור לתת להם, אלה שלא מבקשים אלה העניים האמיתיים. אתה צריך לבדוק ולדעת ולחקור מי ומי האנשים. הנה, אמרתי לכם, היה אצלי אברך בישיבה, יש אצלי עד היום, ויש לו כבר 10 ילדים, כנרבו, והבית שלו קטן וכולו מעפן ואין ארונות, אין כלום. ועד שיום אחד אני הכנסתי לעובי הקורה לראות מה קורה, ובדקתי, ואז התברר שבאמת המצב לא טוב, והוא לא מדבר. קבל מלגה כמו כולם, כמו כל האברכים. ואז מיד סידרנו פה ושם, סידרנו מה שסידרנו, עשינו מה שעשינו. זאת אומרת, זה בן אדם שיושב לידך ולעובד איתך, ואתה לא יודע מה המצב שלו. אני מפחד על השנים שעברו שלא שמתי להם. וכן זה הדרך. ויש עוד ועוד, אני לא רוצה לחשוף פרטים כדי לא ל... אבל אדם צריך לדעת, זה שנותן, כך הביא, שכחתי מי זה היה, יעבץ ועוד לפניו, היו עוד כמה פוסקים, כותבים, שכשאתה נותן לו, אתה עובר על לפני העבר את המכשול, והוא גדנה וגזלן, והוא גורם שהעניים יפסידו. למה? תראה איזה רעיון, חכמים היו, יש להם ראש פתוח ומסתכלים בכללי, לא מה שאנחנו מסתכלים רק בנקודה הזאת. מסתכל, היום יש פתגם מחוץ לקופסה, שום, כל אחד, כל אחד מחוץ לקופסה. אז החכמים, הוא אומר, עכשיו, אם אתה, נגיד, יש לך בכיס, זה כסף, נגיד 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, יש לי בכיס. ואני רוצה לתת, אם יהיה מישהו שזה, אני אתן לו. והוא נתן לו, בא זה, והוא נתן לרמאי. עכשיו, כשבא הוא, שהוא באמת מסכן, ואומרים לו, מישהו מספר לו, תראה, זה כך וכך. אומר, אני נתתי, אני, מה אני אעשה? נמצא, הוא גוזל את העני. אז יצאו נגד זה בשצף קצף הפוסקים, אבל זה לא עוזר. זה אותו מצב, ועד היום זה ככה. כל אלה שעושים פרסומות וכדומה וכדומה, אתה יודע ש-70 עד 80 אחוז מהכסף שאנשים נותנים הולך לאנשים הלא רצויים. מה הפירוש? הרוב הולך לפרסומות. שם כל שנייה, תדע, ברדיו הזה, כל שנייה עולה $7. שנייה. צבע חשוב כמה שניות הם מפרסמים, זה דקה, אז זה 60 כפול 7. וכן זה הדרך. לך תראה מה הם מתעשרים, וזה לא רשום, זה לא חייב, לא משולם מס, לא כלום, הכל מתחת לשולחן. וכן זה הדרך. ועוד כמה שחיתות יש. אני אומר לכם, אני מפחד מהיום שיבוא המשיח, ואז הוא יגלה את כל הרמאים והגנבים והרשעים שיש בדורנו. לא באתי לקטרג, אבל זה אחד הסיבות שאנחנו קוראים ולא נענים. כי גם צדקה אתה לא נותן למי שצריך. תכנס לך בן אדם באמצע התפילה בשחרית וצועק עליך באמצע קריאת שמע, באמצע העמידה. מתי לא? הוא לא מתפלל בכלל, הוא התפלל, הוא הניח תפילין? לא. העיקר יש לו זקן, בכיפה, גדולה שם על הראש, והוא אוסף כסף. זה אבון גדול, זה השם מרחם. זה אומר דרשני, אומר דרשני. אז כן, אדם צריך להיזהר, אני חוזר כעת עוד פעם, יודגים מידות של רחמים. אז זה הגמרא אומרת שבזכות שהוא נקרא חנון, רחום, ערך, אפיים ורב חסד, אז הוא מרחם עליהם. עכשיו השאלה לגבי מחלל שבת, אני חוזר עוד פעם. או כהן שהרג את הנפש, מה דינו? בגמרא מובא שאדם כהן שהרג את הנפש, גמרא זה מסכת באיפה זה רגע אחת, זה הרמב״ם, הרמב״ם פרק תתוו, כן, הנה הרמב״ם פרק תתוו, לא, אפילו לא יצא לי לעיין במה שכתבתי. אז הרמב״ם פרק תתוו כותב שאפילו לא רואה, אפילו עשה עבודה זרה, ומה עוד? נו, מה זה? וחזר, כן, או מומר, אם הוא עבד עבודה זרה, או עבר על גילוי עריות, או היה מומר, אפילו חזר בו, לא עולה לדוכן. זה גמרא. גמרא אומרת, מה נכנס פה לעלות לדוכן? מה העניין של לעלות לדוכן? אלא יש לנו בגמרא כתוב על הפסוק, חוץ מכם, ופריסכם כפיכם. מה זה פריסכם כפיכם? זה פריחת כהנים, נשירות כפיים. העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. אני אומר את זה בלשון נסתר, ידיהם דמים מלאו. זאת אומרת, כאן למדנו שמי שהוא עבר על התורה או המיר את דתו, ועכשיו הוא בא ונהיה כהן, חזרה בנהיה יהודי ובא אלינו, מתפלל, נושא נשאות כפיים, אני מעיניי מכם. מה זה גם כתרבות תפילה? אומר הרמב״ם שגם זה, גם אם הוא חזר בתשובה, הוא רצח. מה זה רצח? לא בזיד. תכף ניכנס לזה, יש לזה המון פרטים בהלכה, השם ישמור. אחרי האדם צריך תמיד להתפלל תפילת הדרך. אני יודעתי, צריך לומר תפילת הדרך גם בתוך העיר, אבל בלי ברכה. כי אתה לא יודע מה, קופץ לך מישהו מתחת למכונית פתאום. פתאום איזה רכב בא נכנס בך. כמו ששם המסעית נכנסה, השם ישמור. 11 מכוניות הקטה אותם, ושם יש אחד שהשם ישמור, מה שקרה לו, שמסכנים המשפחה, שהם בוכים ואבלים ותפועים, שמרחם על עם ישראל. צילנו משמועות רעות, מגזרות קשות רעות. אז זה אומר, למה ידיהם דמים מלאו? מה זה גם כתרבות תפילה? אומר, גם אם זה שהרג, הוא בא ועכשיו מתחיל להתפלל ומסתגף. מהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה אותו. אז בתור כהן, הוא לא יכול להיות כהן. יכול להיות יהודי רגיל, כן. אבל בתור כהן, הוא רוצה לעלות לדוכן ולשאת כפיו, אסור. אם יש עוד כהנים והוא עלה, אנחנו נעלים עין, מה נעשה? כי הוא לא שומע. אבל כשהוא לבד, יותר טוב לצאת מבית הכנסת. זה סכנה, ממש סכנה. עכשיו, מה דין כהן המחלל שבת? כהן המחלל שבת, הרב האדרת, עליו השלום, הגאון גדול, לפני 150 שנה, היה רב בירושלים, אסר אותו לחלוטין. וכשהוא עליו, הרי למדנו מה למדנו? שסחרו ויסעו, מה? תנו סחרו ויסעו נשים. מה פירוש? חזר מציבה שיעלה. עכשיו, יהיה בעיה. תקשו על האדרת, אתה אומר לכהן הזה לא לעלות לדוכן. איך אנחנו יודעים מי כהן, מי לא כהן? רואים, מי עולה לברכת כהנים, זה כהן. לא עלה לברכת כהנים, זה ישראל. עכשיו, מה? לכהן הרי יש הגבלה. כעת למדנו. אמור ואמרת, לנפש לא יתאמה בעמיו, וגם הוא מוגבל באיזה נשים מותר לו לשאת. למשל, גרושה, בשום פנים אסור לו לקחת. יהיה מה שיהיה. וכן, גיורת. אישה שהייתה גויה. אפילו ילדה בת 3, בגמרא יש סברה שמי 3, אבל לפי ההלכה נולדה בתור גויה, ואפילו אחרי יום, אחרי שבוע, התבילו אותה ועשו אותה יהודיה, לא כהן, אסור לו לקחת אותה. היא נקראת גיורת. אבל אם אמא שלה התגיירה לפני כן, והרתה בה ואחר כך הולידה אותה, מותרת. אבל כשהיא עצמה גיורת, היא נולדה בגיותה, זה נקרא בגמרא, נולדה בגיותה, נולדה בתור גויה. זאת אסורה לכהן. אז אמרו כעת, כשום לאדרת, אמרו לו, אתה אוסר את זה, מה נעשה עכשיו? אנחנו כעת אין לנו בית מקדש, ואין לנו סנהדרין, ואין לנו חכמים מוסמכים, שיכולים להגיד זה כך וזה כך, ומי שומע מכל התורה אף אחד. יש לנו היום חכמים, בסדר, אבל פה המדינה מתחשבת בתורה? לא. מדברים איתך על עשרת הדיברות, מה אם זכור את יום השבת לקדשו? צריך עליך לקבל את אביך ואת אמך, תגיד לו, ומה אם אנוכי אדוני אלוהיך שעשיתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשם, ועוד ועוד ועוד. מה? לא רק זה, וכל התורה מצוות, כל זה, אז יקשו עליו עכשיו, ברגע שאני אגיד לו לא לעלות לדוכן, הוא לא יעלה. מה הוא יעשה? הוא יבוא, ילך יתחתן עם אישה גרושה, ואנחנו לא נדע. זה אסור. הוא לא הוא, יביא בנים, והבנים שלו הם כהנים לפי ההלכה. אבל כיוון שהוא לא עלה אביהם לדוכן, הם לא יודעים שהם כהנים. עד היום יש לנו לפעמים שאלות הרבה. אחד, הקר מצא שבחוץ לארץ סבא שלו היה כהן. צריך לחקור אם זה באמת היה כהן, איזה כהן. אנחנו צריכים גם שני עדים שמכירים את המשפחה, את הסבא, את זה, ויודעים שהם היו כהנים או לא. לפעמים אפילו הולכים לראות את המצבות שלהם, מה כתוב על המצבה. ולא תמיד זה קובע. יש, למשל, יש מדינות, לא צריך, בלי להזכיר שמות, שהיה להם מנהג, מנהג של עמי הארץ. הילד היה חולה בלילה, בוכה, האמא אומרת, אם הוא יבריא, יהיה כהן 10 שנים. אחרי שבועיים, הילדה בוכה, זה היא תהיה כהנת חודש. הוא יהיה כהן שנה, היא תורמת. מסכנים, מה יודעים? חושבים שכהן זה סגולה לחיים. אז יש הרבה כאלה, מה הוא נעשה? עכשיו, במצב ההפוך, שאני לא ארשה לו לעלות לדוכן, הוא לא יעלה לדוכן והוא כן כהן, אבל הוא עשה עבירה. עכשיו, אם כבר הוא עשה עבירה, לא מותר לו לעשות שאר העבירות. הוא לא מותר ללכת לקחת גרושה או לקחת גויה או לקחת גיורת, אסור. אז אם כן, חזר בו האדרת וכתב פסק חדש. תראה, זה השבח של החכם, שכשמביאים לו עובדות בשטח, חוזר, אומר טעיתי. ואמר, כן, יעלה לדוכן רק בשביל שלא יבוא למצב שישכחו שהוא כהן. שזה ישכח, הוא או זרעו אחריו, אותו הדבר. לכן, כך כתב האדרת. אז אם כן, הפרי חדש עצמו כותב עוד דבר. נגיד לכם את הפרי חדש. פרי חדש בסימן שבריכת כהנים, קוף כף חד, זה הסימן הארוך בשולחן ארוך. שם הפרי חדש, באות למד זין, כותב שמי שמחלל שבת, או זה הוא כגוי. כך כתב הפרי מגדים, כך כתב רבנו זלמן. אותו הדבר ראשי במסכת חולין, כך כתבו, שהוא כופר במעשה בראשית, ואפילו שהוא זה הוא פסול, אבל אחד גדול, לא למהר ולחרוץ דין. למה? אנחנו רואים שהוא בא לבית הכנסת, הוא מתפלל. למי הוא מתפלל? שאל אותו, למי אתה מתפלל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא. אז אבל הוא אמיר את דתו, הוא אמרת הוא כגוי. לא, הוא אומר אני יהודי, הוא יהודי, אבל הוא משובש, מסכן, השתבש לו השכל. אז לפי ההלכה, כיוון שהוא בא להתפלל, אנחנו נקבל אותו. יש שאלה כזאת דומה, לא בכהן, סתם ישראל, שהוא מחלל שבת, נשאל על זבחי צדק, זה רבו של הבן איש חי, היה לפני למעלה ב-150 שנה. הוא הרב, הוא הקים בבגדד ישיבה ענקית, תלמודי תורה ומוסדות, מה שעשה שם מהפכה מבהילה. הוא רבי עובדיה סומך עליו השלום, זכותו תגן עלינו, בעל הזבחי צדק. נשאל את השאלה הזאת.
סליחה, מה
ההבדל בין מומשה לאלמנה
לכהן?
הוא נשאל, אם אדם, נגיד אנחנו כעת בעבודה, רוצים להתפלל מנחה, מחפשים עניין, עושים עניין. בא אחד מסכן ומחלל שבת, שם כיפה על הראש, יושב מתפלל. מצטרף למניין או לא? אתה אומר שלא, הרמב״ם אומר לא מצטרף למניין כגוי. אז הוא אומר לא, מצטרף. למה מצטרף? הוא אומר, כיוון שהוא בא כעת, שם כיפה על הראש, ולוקח סידור ומתפלל, אז הוא נחשב יהודי. ולמה אני אומר ככה? ככה הוא מנמק את דבריו. הוא אומר, כל מה שהרמב״ם אמר הוא כגוי, זה אחד שמרד ובועט, אומר, עזוב אותי, חס ושלום. לא רוצה להאמין בתורה, לא רוצה להאמין בשבת, לא מעניין אותו, וכופר מעשה בראשית. אבל אחד שהוא מאמין במעשה בראשית, אבל הוא ככה גדל, מה לעשות, בין החילונים או בין אלה שהם לא שומרי מצוות, אז הוא כן מאמין ויש לו אמונה בלב. והנה הראיה, בימים האלה אתה היית שומע הרבה כופרים, הוא אומר בעזרת השם וברוך השם. שמעתי את המילים האלה כמה פעמים, גם עקפתי היום. הוא אומר ברוך השם, הוא אומר בעזרת, ואתה לא מאמין. היה אחד, לא רוצה להזכיר שם, היה, אני חושב שזה היה גלי צד, בזמן לפני 30 שנה, כל צהריים היה תוכנית שעולים מאזינים ומתווכחים, ואני יודע מה, כל אחד אומר את זה. אז היה והיה כופר בעיקר, ומדבר בשצף קצף. יום אחד, לא שכח את זה, זה היה רבע לשלוש בצהריים, אני אוכל ארוחת צהריים, ואני שומע אותו ברקע. אהבתי לשמוע את החיכוכים שלו. פתאום אני מרגיש שהאדמה זזה, היה רעידת אדמה. זה לפני איזה 30-40 שנה, משהו כזה. אז האדמה זזה, פתאום הוא צועק, מה קורה, מה קורה? האולפן, יש, מה זה, זה רעידת אדמה? אז כן, הוא נבהל. אז כנראה, וגם השידור, כל השידור השתבש, והכל היה שם. אז אחרי זה, אמרו לו, לא, זה עבר, הודיעו לו שזה עבר, היה כעת רעידת אדמה. הוא אומר, ברוך השם, עברנו בשלום. אמרתי, ראית, תפסת אותו, הנה, זה יהודי. זה יהודי. בשעה צרה היה קצת רעידת אדמה, כולה מה קרה, אפילו לא נפל עליו כלום. חלון לא נפל עליו. אפילו ייטוש לא נפל עליו. הוא כבר אמר ברוך השם, ראית, אז יש בו אמונה. אז אחד כזה, אם יבוא לבית הכנסת, אני אעלה אותו לתורה. או, אני צריך עשירי למניין, אני אקח אותו למניין. כך כותב הרב עובד הסומך בזבחי צדק, ובאמת יש שוט בניין ציון. הוא העריך בזה מאוד. הוא כתב שכיוון שהכופר הזה, אפילו שהוא כופר, הוא מאמין בשם יתברך, והוא מאמין במעשה בראשית. יש לו שיבושים בראש. יש לו זה, אז אנחנו לא נרחיק אותו. אנחנו נקרב אותו. ניקח אותו אלינו. וכך כתב גם הציץ אליעזר, גם הרב שלמה זמן אוירבך במנחת שלמה. אמנם הרמב"ן כתב דבר מעניין מאוד. כתב שעובד עבודה זרה או כופר גם בדרבנן, אז הוא פסול מלהיכנס לתוך עדת ישראל. זאת אומרת, הוא לא מצטרף. אבל זה דווקא שהיה, כך כתב הלבוש מרדכי גם, שכל זה היה בזמן שהם היו כופרים ביודעין. אבל כאשר הוא לא כופר ביודעין ולא במזיד, אלא הוא עושה לתיאבון, עושה, נדע, הוא חי איך שהוא חי, בשבתות, מטייל, הולך לים, נדע איפה הולך וכדומה, אז זה לא בזה דיברו חכמים. חכמים לא דיברו על מקרים כאלה, דיברו דווקא על כופרים שהיה בזמנם. הרי בזמן המשנה, תראה, המינים והאפיקורסים, בסדר הדורות כותב, היו שני רשעים בתוך עם ישראל. אחד קראו לו מין, כך שמו היה, והשני אפיקורס. אפיקורס, אלה היו כופרים בתורה. אחד כפר בקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אמר אין. והשני כפר בתורה הקדושה. אז אחד נקרא מין, אחד אפיקורס. כל אחד איזה פרופסורים, ככה יושבים וממציאים מהראש שלהם כל מיני. אז הם כן, אלה הם היו אז, הם היו בירדן, נלחמים נגד התורה. או כמו הקראים שהיו אז, צדוק וביתוס, שבאו ואמרו שאין אין, חוץ מספר התורה, אין כלום. חס ושלום, אז אין שולחן ערוך, אין הרמב״ם, עוד לפני הרמב״ם, אין גמרא, אין תלמוד, אין פוסקים, אין תורה שבעל פה. מאמינים, איך קוראים להם קראים? מאמינים במקרא, רק בתורה שבכתב, לא מאמין בתורה שבעל פה. ונפסקה הלכה בשולחן ערוך היום נפקה מינה, שנפקה מינה גם לגבי אלה שנקראים דרדאים, שבתימן לפני 150 שנה היה איזו קבוצה שיצאו נגד הזוהר הקדוש, והם קראו לעצמם דרדאים. דרדאים יענו דור דעה, אנחנו בעלי דעה, והתחילו לחקור מתוך הזוהר, מצאו סתירות, מצאו זה, מצאו זה. ומי שבאמת מכיר את הזוהר יודע שהזוהר כולו אמת ויציב, וזה קו מדהים של איזה תורה, איזה, ולא כל אחד זוכה לדעת את מה שתמון בתוך הזוהר הקדוש. ועל זה באה תורת הקבלה, נגלתה לנו תורת הקבלה. אז אם כן, אלה אז בזמנם עד היום, אם אלה שהם כופרים באמת, אז הם לא מצטרפים למניין. אבל הבנים שלהם, אלה שלא לא יודעים, הם אבא שלא היה דרדאי, מה הוא יעשה? אז אנחנו נקבל אותו. אותו הדבר הקראים, כך כתב אמנם הרדב"ז בזמנו, לפני 500 שנה. למה היה אז, היה, הוא כותב, הקראים קרע שלא יתאחה לעולם. כלומר זה קרע, קראים, א' וע' מתחלפות, זה קרע. אין, אלה לא יהודים, וגמרנו. אז הוא מדבר על זמנו. מה בזמנו? זמנו, הרי הרמב״ם היה במצרים לפני 800 שנה. אחריו לא נפסקה היהדות משם, כל הזמן. והיו הרבה רבנים, גם מאשכנז, גם מספרד, כמו שמצרים היא ארץ מטרופולין, שהיא ממש יושבת בצפון אפריקה, ומדינה מפותחת הייתה, וכל העסקים, והיהודים יש להם ריח טוב בעסקים. איפה יש עסקים הולכים? הנה כעת לדובאי, כמה הולכים, הולכים לעשות, להשקיע וכו'. אז היה הרבה יהודים במצרים, והיה כת גדולה מאוד של קראים. הם עיקרם היו בבבל, בעיראק. שם היה ענן בן שאול, הוא היה מנהיג שלהם, הרב שלהם. והם, זה הם שיגעון, למשל אחד השיגעונות שלהם, שלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אז הם אומרים, אסור בשבת שיהיה אור דולק. ואם האור שכחו אותו דולק, מכבים אותו. שניהם מכבים בשבת. אז היה ענן בן שאול יושב לומד בספר שלו, והיה בערובה למעלה, היה גר אחד מהגאונים, מהרבני ישראל, בבבל, זה לפני 1,200 שנה. אז תוך כדי שהיה לומד בליל שבת, שלא ירדם, מטייל, מסתובב בחדר. מסתובב, ישב על הערובה, זה נהיה לו חושך. אז הוא אמר לו, רגלי חסידיו ישמור. כבודו יזוז רגע, אני רוצה לראות באור, הוא את האור של הרב מותר לקרוא, זה אור שלא עשו. אמר לו, המשך הפסוק, תמשיך את הפסוק, רשעים בחושך ידמו. רבי גאון זה היה. אחר כך הוא מת. מת, שמו את בנו במקומו. למה הם צריכים איזה אפיפיור שיהיה במקומם. מיד בחרו בבן שלו שאול. אז הוא עמד בבית הכנסת, עושה לו הספד, מה אמר עליו? אמר, קלע ענן וילך, ענן איננו, כן ירד שאול ולא יעלה. כתוב פסוק שאול, כן ירד שאול ולא יעלה. הליץ עליו את הפסוק הזה. אז אלה היו נגד, וגם כאלה שבאו, אז הם היו נגד, מה לעשות? אבל אלה שהם לא, זה עכשיו הבנים של הקראים, התירו אותם היום. היום אין. יש אומנם קבוצות במקומות מסוימים, בלי להזכיר שמות, לא רוצה לעשות להם פרסומת חינם. יש במקומות מסוימים בארץ שהם נמצאים, יש להם בתי כנסת שלהם, יש להם כל מיני מנהגים משלהם, זה עוד, זה קאט שלא עוזר.
היום כבר אין דרדאים פה, דרדאים היום?
יש בודדים, דרדאים יש בודדים בסתר, כן, אני פגשתי כמה, פגשתי, אל תדאג. כן, תמיד יש, יש עוקץ תמיד, יש איפה עדיה יש שם עוקץ, זנב, שהבשר הכי טעים, שם יש עצם, אז זה תמיד ככה. קיצור הדברים, אז אלה שהם כופרים, אנטי, אלה באמת, זה למשל הרפורמים, הם אנטי, הם נלחמים, נלחמים בדת, נלחמים בתורה, הורסים אותה, אלא אנחנו לא נצרף אותה. אבל סתם יהודי רגיל, שהוא מסכן מחלל שבת, הוא בא את הכנסת, וכן יש שמחה במצווה, שבת חתן, והם לא מביאים איתם מצלמה בתוך בית הכנסת, או לא מדבר על אלה שעושים, כי הרבנים שותקים, אז הם רוכבים עליהם, צריכים לעמוד בגבורה, בעוז ובגבורה, איך שמתחיל פרצה, מיד לצעוק ולעצור את זה. אז הכל בא מקומו בשלום. אז אם כן, לפי זה, כאן רואים שהכל תלוי מה שהוא האדם, איך הוא מתנהג. עכשיו יש עוד דבר, בזהו, נו, במסרת ברכות דף למד ב', יש לנו שם הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש לא יישא את כפיו, שנאמר ופרסכם כפיכם, כמו שאמרנו. בא, צריך לדעת שיש קבוצה, גם בראשונים יש מחלוקת בזה, אם זה להלכה או לא. האור זרוע, שהיה גדול בדורו, הביא בשם רבו הרביה, אביה העזרי, זה היה רבו, היה ענק בתורה. הוא כתב שתשובה נושא, ומביא ירושלמי, ירושלמי, כתוב בירושלמי, במסרת גיטין, לא תאמר שזה יש לו גילוי עריות, לא תאמר זה יש לו שפיכות דמים, והוא מברך את ישראל, אלא כתוב בפסוק, ואני אברכם. ירושם ממפורש. אז יקשו, כעת יש לנו סתירה. תלמוד בבלי, תהייתי רמי, תלמוד בבלי כותב, רבי יוחנן, שלא נושא את כפיו, פרסכם כפיכם, זה ברכות לב, דף לב. ואילו בירושלמי גיטין פרק ת', שם הגמרא אומרת, אל תאמר שהוא זה מגלה עריות, כהן מגלה עריות, הולך עם אשת איש, הולך עם גרושה, או חס ושלום, עובד עבודה זרה, או אני יודע מה הוא יבוא, יעלה לדוכן ויברך אותי, לא רוצה את הברכה שלו, לא אותו ולא את הברכה שלו. אומר, אל תפחד, ירושלמי אומר, אל תפחד. תקלוש ברוך הוא אומר, ואני אברכם. אתה חושב שהכהן מברך אותך? לא הוא. הוא רק שליח. אני מברך אותך. אז כדי שלא יהיה מחלוקת, ישבו הפוסקים לדון, מה עושים עכשיו? אז הנה, מברכים. אז כתבו שהמרדכי, והגאות מימוניות מתרצים שהירושלמי מדבר שעשה תשובה כדי שלא יהיה מחלוקת בין הבבלי לירושלמי. זאת אומרת, האמת, אם הוא לא עשה תשובה ועדיין הוא חי עם הגויה, או עדיין הוא חי עם הגיורת, עם הגרושה, זה לא יכול לשאת את כפיו. אבל אם עשה תשובה, גרש אותה וחזר בו ונשא אישה כשרה, אז זה אני ואני אברכם. התוספות בבמות משמע שמה שזה חומרה, ככה התוספות כתבו. הנה אמרו התוספות שבשעשה לא נעשה, אז אפילו תשובה לא מועיל, אז העבירו את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבעבודה זרה אפילו עשה תשובה ובא ואומר חטאתי, לא מקבלים אותו בתשובה. אותו הדבר, יש לנו בעיה לגבי אם חס ושלום הרג נפש בשוגג, כהן שהרג את הנפש, ככה הגמרא שם אומרת, כהן שהרג את הנפש הדין הוא שלא נושא את כפיו. למה? כתוב פסוק ידיהם דמים מלאו, ואפילו אם עשה תשובה לא עיל. וכן הפסקים הרמב״ם עד הסוף הלך עם הדין הזה. אותו הדבר מרן בית יוסף, הלך אחריו ואמר אפילו הוא עשה תשובה אחר כך, כתוב גם כי תרבו תפילה אינני שומע, לא עשו. מהזוהר גם ככה משמע. למה? זוהר אומר חס ושלום שאף אחד לא ידע, לא אומר, כל עבירה מסוימת שאדם עשה יש על זה תיקון. גנב יחזיר את הגנבה, גזל וכן, אכל טרפות כעת יאכל כשרות, ויאכיל לאחרים, יעשה תעניות, יעשה סיגופים, יעשה זה, יתחפר לו. אבל מי שרצח, הזוהר אומר אין לו תקנה. לא אין תקנה. אומר זה, מה זה דומה? אדם שהיה אילן של המלך, עץ, ובעץ הוא שמע כל מיני פירות, והלך זה השתגע, הוריד ענף מהעץ, קרת. שמה הוא יכול לעשות? החתיכה הזאת הרג אותה, זה מת. אותו הדבר גם כאן, הנשמה עכשיו צריך לדעת. היום בעוונות הרבים, עם כל האסונות שיש באחרונה לצערנו, זה נורא והיום, שהם מתים צעירים וכדומה. גם היה בערב שבועות היה מקרה בירושלים, לא, זה זלזול בחיי אדם. בוא אני אסביר לך. אז בפוסקים כתוב שלא רק הוא נידון, האיש הזה שעשה את המעשה והוא אחראי אל המעשה הזה שמת האיש הזה הצעיר, אתה צריך לעשות חשבון כמה ילדים יכל להביא לעולם, כמה נכדים, כמה אמנים, כמה תורה, כמה צדקה, כמה מצוות, דמו ודם זרעיותיו. זה דברי הזוהר. אומר עד סוף כל הדורות, מי יודע, עד שיבוא משיח, כל המצוות האלה, כל הלך עשה שלום, נגדע חייו, נגדע בחצי ימיו. אז זה צריך לבכות. למשל אלה 45 שהלכו במירון, זה אסון, מכה אנושה ממש. למה מכה אנושה? מכה אנושה שאין לה, אין לה תרופה. למה? רובם היו צעירים, וגם הלא צעירים, אנשים בגיל 60, 50, היו יכולים עוד לחיות 20, 30, 40 שנה. מי יודע כמה תורה היו לומדים, כמה יום הכיפורים היו מקיימים, כמה סוכות, כמה ארבעת המינים, כמה מצוות פסח, כמה מצוות היו עושים, והכל הלך. כעת ברגע אחד הרגו אותם, נהרגו ברשלנות. זה אין, אין לו תקנה. זה נורא והיום. זה דבר שהוא יוצא מגדר הרגיל, זה פחד. אז לכן צריך לדעת, זה הדבר הזה, לא דבר שפשוט. לכן ככה פוסקים כותבים. גם הריטב"א הראה, רבי אהרון הלוי עליו השלום, גם כן כותב שלא מועיל. האור שמח אותו דבר גם כתב, והרבי חווה דעת עליו השלום כותב, בגלל שכתוב גם כי תרבו תפילה אינני שומע, והוא מעריך בזה שדמו ודם זרעיותיו, הוא מביא מה שאמרנו, דמו ודם זרעיותיו, זה נידון לדורי דורות.
הרב, גוי הוא הרג, הגוי.
לא שומע, מה הוא אומר?
הרג גוי.
מי מדבר על גוי עכשיו? את דבר, אנחנו פה אנחנו פה בהאזנה, תעשה טובה.
חייל, בצבא.
כן, מדברים על יהודי, לא מדברים על גוי. אנחנו מדברים על יהודים. אז יהודי צריך להיזהר, אם חס ושלום, אז אין לו תקנה, הבעיה שלו במקומה עומדת. יש מערי עייש, הוא חולק, הוא אומר ככה, הוא אומר דווקא המיר את דתו ועדיין הוא מומר, למשל לך התנצר או נתאסתם ועזב את התורה, עובד עבודה זרה, זה באמת לא מצטרף לבניין, זה באמת לא נושא את כפיו, זה לא. אבל אם עשה תשובה, אומר אנחנו נקבל אותו, תשובה מועיל. אבל הוא מחלק חילוק נפלא מאוד, כך כתב במתי יהודה, של ספר מתי יהודה, זה ספר נפלא מאוד, כותב שיש הבדל בין הרג לבין עבד עבודה זרה. עבד עבודה זרה הוא יכול לחזור בתשובה, עכשיו אנחנו נקבל אותו והוא יישא את כפיו, והראיה שהוא בא, הוא אומר ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, מזכיר שם שמיים, הוא מברך את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נקבל אותו. אבל אם הרג, אפילו עשה תשובה, לא מועיל. למה? יש שם את הפסוק, גם כי תרבות תפילה אינני שומע. אז כיוון שכך, אין לא תקנה לאיש הזה כדל ועיקר.
אפילו שהוא נפטר גם?
ולא רק זה. מה?
אפילו שהוא נפטר. אדם הזה, חד חייל הרצח, מת.
גמרנו. אז עכשיו דין שלו בשמיים. אנחנו מדברים כעת שהוא נמצא לפנינו. מה אנחנו עושים איתו? אותו דבר הוא כותב מערי היש, שאם הוא מברך בחד כהנים, זה ברכה לבטלה. ואסור לנו לענות אמן על הברכה שלו. אז עכשיו יוצא לפי זה, שבאמת, אם כהן, חס ושלום, נהג ברכב, ונהג, אני מדגיש, מתוך רשדנות, עבר את המהירות המותרת, או שלא נהג, או שלא דאג שהרכב שלו יהיה תקין, הוא לא לפי התקן, והרג מישהו, זה אין לו תקנה, לא יכול לעלות לדוכן יותר. הוא כהן, כהן. אסור בגרושה, אסור להתאמות למת, אבל לעלות לדוכן, לפרוס כפיים לו, כי הפסוק אומר, פרסכם כפיכם, לא יכולים לעשות נגד זה כלום, על זה אין תרופה. בהרג את הנפש, לא בהרג את הנפש, בעבד עבודה זרה, או חילל שבת, שכתב הרמב״ם שאלה שתי עבירות שהן שקולות כנגד כל התורה כולם, שמה אנחנו נקבל אותו בתשובה, הוא יבוא ויגיד אני שב בתשובה וחטאתי עוויתי פשעתי ונקבל עליי תשובה, מה שתגידו לי אני אעשה, זה נקבל אותו. אבל הרג את הנפש אפילו בשוגג, תראה כמה זה חמור, זה בגלל שדמו ודם זרעיותיו. כך הסכימו איתו גם הכנסת הגדולה, הענק רבי חיים בן בנישתי, המגן אברהם עליו השלום, אלה גדולי הפוסקים, העלייה רבה, שלמי ציבור, רבי יעקב ישראל אלגזי, זכותם תגן עלינו, הם כולם כתבו ש כמו הרמב״ם שכתב שהוא פסול, אבל אם עבד עבודה זרה ושב בתשובה, או חילל שבת ושב בתשובה, או אפילו חילל שבת והוא בא לבית הכנסת ומאמין בשם, הרי כל הסיבה שהרמב״ם כתב שמחלל שבת ופרהסיה דינו כגוי, זה צמוד לאיזה הלכה הוא מדבר בזמנו. בזמנו כולם היו יודעים, והיה אחד פורש מהציבור, לא רוצה לשמור שבת, לא רוצה לשמור זה, ומה, מי אמר, מי, יש לו שאלות, מלא שאלות, רק על עצמו אין לו שאלות. אז אז זה באמת כופר בעיקר, זה לא מצטרף. אבל אם הוא מאמין ובליבו הוא מאמין, והרי היה כמו שאמרתי לכם כמה עובדות שהוא מזכיר שם שמיים, הוא מזכיר שם השם, זה אנחנו נקבל אותו. אז כך יוצא, לכן צריך להיזהר מאוד בהלכה. אפילו שאדם רואה איזה הלכה מסוימת, יש שלילה, אבל יש הסתייגות. כל זה מדובר בתנאי שהוא כופר. אבל כל אופן, כל זה מדובר רק במחלל שבת או בעבירות שבין אדם למקום. אבל בהורג, רוצח, אפילו בשוגג, זה לא. עכשיו, חכם עובדיה כותב, עליו השלום, גם ביבי העומר, גם ביחווה דעת, כותב, תדע, שרוצח זה לא תמיד שוגג. מי שנסע ברכב לא תקין, או שנסע לא לפי חוקי התנועה, זה לא נקרא, זה רשלנות פושעת. והראיה, יש לנו בגמרא הלכה, רמי, הרי יש לנו בגמרא הלכה, הרי מקלט, נכון? קראנו את זה בפרשת בחוקותיי. אז אשר ימצא את רעהו בדרך, ונחה ידו בגרזן, ונפל רעהו ומת, הוא ינוס אל הערים האלה וחי. בתנאי, אז כמה יש תנאים בגמרא, שזה היה דרך נפילה, ואיך הרים את הגרזן, ולא התכוון, והגרזן היה תקין, הכל היה בסדר, וזה קרה, תקלה, ולא תקלה כתוצאה מחוסר שימת לב, אלא יצאה תקלה מתחת הדו. נסע ברכב ופתאום בא בן אדם, קפץ לו לתוך הרכב. והוא הרג אותו בשוקק. או רופא, נגיד, חסר שלו. הוא נתן לו תרופה, והוא הוא לקח את כל השיקולים בחשבון. וקרה מה שקרה, ומת תחת ידו. מת תחת ידו, הוא בא להציל אותו, והוא מת. הוא לא ידע, זה משהו אחר. הרב החלש
עוד ציור אחד שהרב אולי לא נגע בו. אם כהן פגע ביהודי, העליב אותו. חודשיים, שלושה העליב אותו, ואחרי שלושה הוא ראה שהוא לא צודק, בא ומבקש מהיהודי הזה סליחה. היה קשה מאוד ליהודי הזה, לישראל,
אתה שואל כדי שכולם ישמעו. אחד הלבין פני חברו ברבים, וזה נקרא כאילו שופך דמים, אבל כתוב כאילו. הרעבד הציל אותנו פה. הרעבד אומר, מתי הוא נקרא שופך דמים? דווקא באחד שהוא רגיל לעשות כך. הוא אומר, אם לא ככה אנחנו חס ושלום את רוב העולם נפסול, ולא, אין איזה סוף. זה הרב יביע עומר, עליו השלום מביא, כותב, שהתביא את הרעבד. הרעבד אומר, שכל מה שאמרו בגמרא, כל הכועס, כי הוא עובד עבודה זרה, אז מה כעס פעם אחת חלס, נהיה עבוד עבודה זרה, וזהו, נהיה גוי? לא. זה רגיל לכעוס, הוא מהיר חמה. צריך למצוא פתרון. זה בעיה, כמו בעיה רפואית, הוא צריך לטפל בנושא הזה, ללכת לחכם או לאיזה מישהו שייתן לו תרופה למכה הזאת. אז זה משהו אחר. אותו הדבר מלבין פני חברו ברבים. הלבין פעם אחת, תגיד לו, אין אוכלת לעולם הבא? לא. דווקא שהוא רגיל לעשות כך. אבל לא רגיל לעשות כך, זה בסדר. יש לך שאלה? תגיד. דבר.
יש הרבה. כהן שהולך לבית קברות.
כהן שנכנס לבית הקברות ומתאמן למתים. שוב פעם, זה לא עולה לדוכן. ודאי, הוא פוסל את עצמו. עד שיעשה תשובה. אבל מועיל תשובה. חוץ מרוצה, הרג את הנפש.
אם אמר לי אשתו, יש לה עובר בבטן, לעשות הפלה. הוא כהן.
הפלה. הפלה, לא, זה השאלה, זה, אני לא יכול לתת תשובה חד משמעית, תלוי באיזה חודש היא הייתה, בין כמה היה עובר, ותלוי מה היו הסיבות, או מה לא הסיבות, זה תלוי בזה. אבל אם עשה את זה בזדון, זה ודאי נקרא כמו רוצח. ודאי, זה בעיה. עכשיו יש עוד שאלה, אם למשל הוא עשה את הדבר בלי לדעת, בשוגג, בשגגה מסכן, הלך בשגגה. יש שוט הראש, הראש כתב ספר שאלות ותשובות, שהתשובה נפלאה מאוד, שם בסימן קוף א' 101, סימן 101, בעוד ג' נביא הראש מעשה. זה סיפור, זה מהווי של החיים של פעם. חתן וקלה יצאו אחרי החופה, אז הם עושים להם תהלוכה ברחוב. חתן זה היה כמו מלך, ואז לקחו איזה פרדה, פרדה היא חזקה מאוד, יכולה לסבול, והחתן רחב עליה, על הפרדה, והוא נהיג את הפרדה, היה בקי וידע להניק את הפרדה תוך כדי התהלוכה, והלכו אחריו הרבה עם סוסים, חלק עם חמורים, עם פרדות. היה תהלוכה שלמה, וכל אחד זה תלבושת יפה ועם מצלתיים וכל מיני כלי נגינה, אז נתנו לו כל זה. וקיצור, והנה פתאום אחד מאלה שהיו רוכבים כנראה שתה קצת, רץ, עקף את השערה ועקף את הפרדה של החתן. עקף את הפרדה של החתן, עשה תאונה. מה התאונה הייתה? שהוא פגע בפרדה ופצע אותה. עכשיו, הפרדה היא לא שלו, זו פרדה מיוחדת ויקרה, כי יש להם שם גילת יוחסין, אלה כל המשפחת אובמה. אז זה עקף ופצע אותה. עכשיו, הגוי תובע ממנו 300 זהובים, 300 שקלים של פעם. מה הדין? האם הוא חייב או לא חייב? תשמעו, אני אקרא לכם מה הראש כותב. אומר, הוא טען, הביא אותו לבית הדין. הוא אמר, זה היה רשות הרבים. ולכל אחד מותר לנסוע ברשות הרבים. אין הגבלה. עכשיו רכב נוסע ברשות הרבים, כביש ראשי, אני נוסע. אומר לו, אין לאדם לרוץ ברגליו ברשות הרבים, אלא כפי שיוכל לעמוד כשירצה. זאת אומרת, בתנאי שאם ירצה לעצור במקום, הוא עוצר. אבל אם הוא לא יכול לעצור במקום, למה? אתה צריך להביא בחשבון שבדרך יש הפתעות, ופתאום מישהו מגיח מהצד שלא תיכנס בו. זה אותו דבר, זה בענייני תאונת דרכים, זה היינו הך, לא, השם ישמור ויציל. אז הוא אומר, אין דבר כזה שתגיד ברשות הרבים, הוא צריך לה. וזה שרץ חייב, מפני שהוא משנה, כי בדרך אנשים הולכים בהליכה בינונית, וזה רץ עם הסוס פתאום ועקף את הפרדה ונכנס בה, פצע אותה. עכשיו בא הגוי, תובע 300 זהובים. אומר, אז הוא חייב לשלם, כי פושע הוא, הוא מזיק בגופו הוא, וחייב לשלם לו כל ממון אשר יושת עליו. אז יוצא לפי זה גם כן בכלי רכב, בכביש. אם הוא נוסע בצורה לא תקינה, או לא לפי החוק, באמת, זה יש לו בעיה. חיזר. עכשיו נסיים בדבר טוב. שיר השירים רבה כתב על הפסוק, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. שואל המדרש, מה? שלמה היה צריך גיבורים שישמרו עליו בלילה? מה פירוש? הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. אומר לו, אלא שלמה, זה היה אחרי שהיה קהלת, שהוא נדד 3 שנים, הרי הוא דח ממשרתו שהשמדאי גירש אותו, אז הוא היה נודד והולך ממקום למקום. היה אומר דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, הבל הבלים, אמר קהלת וכו'. אז הוא אומר, היה עליו השלום, שלמה המלך מסתובב, בכי היה צריך שמירה, אלא הוא אומר, תיקן סביב מיטתו פסוקים של ברכת כהנים. מה עשה שלמה המלך? כתב את כל הפסוקים של ברכת כהנים על הלוחות מסביב המיטה, לקח לוחות עץ וכתב עליהם, שם אותם מסביב המיטה, וזה שמירה. אז מה 60 גיבורים? מתספור את האותיות, יברכה אדוני וישמרך. יאר אדוני פנה ואליך וחונקה, ישא אדוני פנה ואליך ועשם לך שלום. יש שם 15 מילים, אבל 60 אותיות. אז זה 60 גיבורים סביב לה, אומר המדרש, לדע מעלת בחד כהנים, כמה היא חשובה, כמה היא שומרת את האדם ומצילה אותו מאוד מאוד. אחר כך הוא אומר, הביא הרב מתי משה עליו השלום. מתי משה זה היה תלמידו של מהרש"ל, בשלמה לוריה, היה גדול הדור בדורו. זה דוד של רבנו אריה היה. דוד רחוק, דוד שני. כן. הקיצור, הוא כותב, למה, מה יש בחד כהנים? הוא אומר, יש שלוש יודים. מתחיל הכל ביוד, שים לב, יברכה, זה מעשה דברי הזוהר, יברכה, שם וישמך, יאר, שם פנה ואליך מחונקה, שא, שם פנה ואליך, שלוש יודים. מה זה השלוש יודים האלה? זה, ויש בו שלוש יודים, זה 26 גמטריה שם הוויה, עם ארבע אותיות, יוד כבבקה, זה 30. אז כל שם ההוויה רמוז לברכת כהנים. תראה איזה מעלה זאת. אחר כך הוא אומר, ויש בו שש ברכות. יברכה, אחר כך ישמרך, יאר ויחונקה. וכן, יישא, שלום. תחילה בסוף של כל פסוק, זה ברכות. אז אומר, לכן יש בו מעלה גדולה. אנחנו עושה חשבון כמה תיבות ואיך שם הוויה יש בתוכו. ורב סג, הדיה גאון כותב, זה שלו, החידוש שלו. הרבה ראיתי ספרים העתיקו את זה ולא כותבים את המקור. המקור רב סג, הדיה גאון. הסקט ושמע ישראל. היום הזה נהיית לעם. אומר הסקט ושמע, תקח את המילים. ארבע אותיות יש בהסקט, ארבע אותיות יש בושמע. אומר זה שמונה מקומות שצריך לעמוד בהם. ה' זה הלל. כשאומרים הלל צריך לעמוד. אחר כך שין, שין, לא, סמך, סליחה. שין, סמך. סמך זה ספר תורה. בזמנם האשכנזים עד היום נוהגים לעמוד בזה. אבל הכוונה שמוצאים ספר תורה מן ההיכל, אני צריך לעמוד. וכן כשמחזירים אותו, אני צריך לעמוד. אז זה סמך, ספר תורה. אחר כך חף, מה זה חף? כהנים. אחד כהנים מעומד, הכהן צריך לעמוד. נראה לי סיפור פעם בית הכנסת. המסכן היה כהן אחד, והוא הזכין, והביא אותו בכיסא גלגלים. והיה רוצה לברך את העם. אז היה אחד, עליו השלום כבר נפטר. והיה קורא לו שיזיז אותו, אז אני הייתי צועק עליו שלא יעצי כך. כי הוא צריך לעמוד. מרן פורשת, מסרת סוטה. לרחה מעומד. שצריך לעמוד. כי השכינה נמצאת. אז זה לא מועיל. אבל יש תשובה גם של רב פרי עועץ. שאלות ותשובות שלו. כותב שצריך לעמוד. אבל יש מהפוסקים שהקלו בזה. האמת שהקלו לא בזה. הקלו בעלייה לתורה. עכשיו לפעמים אתה הולך מושב סקנים וכדומה, שם יש בשכונה ליד הבית שלי יש מעון הורים, שם סקנים, יש חלק מהם הם על כיסא גלגלים, הוא רוצה לעלות לתורה, מה יעשה? יש לו להגיד בר מצווה של הנכד, יש לו איזה שמחה, חתן שלו, הנכד שלו מתחתן, הוא רוצה לעלות לתורה. אז במקרה כזה הקלו. ויש תשובה של הרב, אמרתי לכם, הרב מנשה קליין עליו השלום, שאלות ותשובות שלו, כותב שמותר במקרה כזה של שעת הדחק וצער גדול, יש לו יורצייט למשל, ואם לא יעלה איזה צער גדול והתחיל לפחד על החיים שלו וכדומה, אנחנו נעלה אותו לתורה. אז מכאן גם כן שרצו לומר בברכת כהנים, אבל בעיקרו צריך לעמוד. אז זה הסקט. סמך, אמרנו מה זה סמך?
ספר תורה.
ותף, תם, נשאל לנו תם, נכון? הסקט ושמע ישראל. אז הוא אומר, תף זה תפילין, תפילין של ראש, אנחנו עומדים, תפילין של יד יושבים. אחר כך, ושמע, וב זה וידוי. וידוי מפורש בגמרא, במסכת יומא. מה עומד? שמואל, עליו השלום, שהיה זקן, הגמרא אומרת, היה יושב בתפילה, לא יכול. והיה אומר לה, היה לו שמה שלו, יהודי. לא היה מביאים עובד צד. היה מטפל בו, היה אומר לו, כשיגידו וידוי, תגיד לי, הוא היה עומד. אפילו שהיה חולה וזקן מאוד, היה עומד ואומר וידוי, וידוי צריך שיהיה מעומד. זה בב. אחר כך, הוא שמע, נכון?
שין,
שופר. תקיעת שופר, אז אנחנו, יש לנו מיושב בהתחלה. אחר כך, בעמידה, צריך לעמוד. לכן גם בחזרת השעת צריך לעמוד. זה שין. הוא שמע. מם. מה זה מם?
מגילה.
כן. ברכות המגילה. זה שקורא את המגילה ומברך, הוא צריך לעמוד. הציבור לא חייבים לעמוד. זה מגילה. עין עומר. זה סיימנו ספירת העומר, ברוך השם. אז זה ספירת העומר. השם מזכה אותנו שבעזרת השם יבוא משיח ויאמר די לצרותינו, צרות עמו ישראל, ויגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן.
אמן.